היישוב הזה. אז באה הגמרא, אני עובר, יש לכם את הדף מצולם, גמרא בבא בתרא י"ג עמוד א', והגמרא דנה מה קורה כשאתה אומר שאין בו כדי חלוקה, ואחד לא יכול לכפות על השני פירוק שותפות, אז מה יהיה? כלומר, ברור לגמרא שגם אי אפשר אולי לכפות עליהם שימוש משותף. אז מה קורה? שואלת הגמרא, אין בה כדי לזה, כדי לזה, מהו? מה פירוש מהו? כתוב במשנה מהו, אי אפשר לכפות פירוק. אלא הכוונה, אז מה? אי אפשר לכפות פירוק, ואתה משאיר אותם בשותפות, וזהו. מה עושים? אחד לא רוצה. לא רוצה להיות יחד עם השני בשותפות. אומרת הגמרא, רבי יהודה אמר, אית דינא דגוד אויב. פירוש הדבר, יש אפשרות. מה האפשרות? האפשרות הוא גוד אויב גוד. כלומר, אחד, זה שרוצה לפרק את השותפות, יכול לבוא אל השני ולומר לו, או שאתה תקנה ממני את החלק שלי, או שאני אקנה ממך את החלק שלך. אז הנה הפתרון, אי אפשר לכפות פירוק השותפות בחלוקה, לחלק את השדה, את החלק, את החצר לשניים, כי אין בו כדי חלוקה, אבל ניתן לפרק את השותפות בצורה של גוד או אגוד, כלומר, אחד שרוצה לפרק את השותפות, אומר לשני, או שאתה תקנה את חלקי, או שאני אקנה את חלקי. זו דעתו של רב יהודה. רב נחמן אמר, לט דינא דגוד או אגוד. אין דבר כזה. אם אין בו כדי חלוקה, אז אי אפשר לכפות גוד או אגוד, כלומר, אני לא יכול לדרוש מהשני, או תקנה את חלקי, או שאני אקנה את חלקך. ואז מה? אומר רש"י. ואז הם נשארים בשותפות. אי אפשר לדרוש פירוק שותפות כאשר אין בו כדי חלוקה. כלומר, הרעיון, ההצעה הזאת של רבי יהודה, שאפשר בעצם לפרק את השותפות בצורה של גוד או איגוד, לא מקובלת על דעתו של רב נחמן, אין דבר כזה, וזה אומר רש"י, שהם נשארים בשותפות שלהם. זה החלק בגמרא שעליו אנחנו רוצים להתמקד. כשאני רואה את החלק הזה, מעבר למה שהסברתי עכשיו, שזה בעצם מה שכתוב, תרגום מילולי של מה שכתוב. מה אנחנו צריכים לברר בחלק הזה של הסוגיה? פה אנחנו מתחברים למה שאנחנו לומדים במהלך כל השנה. פה, משתדלים ללמוד יחד במהלך כל השנה. מה אנחנו, כשאני רואה חלק הזה, מה חסר לי? מה אני צריך לברר? צריך לברר פה שני דברים. מה? נכון? ולפני כן, כלומר מה שהוא אמר זה הנקודה יסוד המחלוקת או סברות המחלוקת, אבל לפני כן אני נפגש בסברה של רבי יהודה, גוד או אגוד, להבין את מה עומד מאחורי זה. מה זה גוד או אגוד? אני יכול לבוא ולהציע לשני, תשמע, אני רוצה לפרק שותפות, או שתקנה את חלקי, או שאני אקנה את חלקך. על מה זה בנוי? מה הסברה שעומדת אחרי דין של גוד או אגוד? אנחנו נפגשים פה במושג גוד או אגוד, מה הסברה בזה? זו שאלה ברור אחת. כלומר, מה עומד מאחורי הרעיון שמציע רבי יהודה לפירוק השותפות? ודבר שני, אני רואה שהרעיון הזה לא מוסכם, לא מקובל על רב נחמן. אז השאלה השנייה, כלומר, זה יהיה קשור בסוף אחד בשני, זה להבין פה את נקודת המחלוקת. למה רבי יהודה מקבל את הדבר הזה? ומדוע רב נחמן לא מקבל את הסברה הזאת של רב יהודה? אלו הם שתי נקודות שאנחנו רוצים לברר אותן בסופו. פה אנחנו מתחברים להבנה שאני לפחות שמעתי אותה מהרב ישראלי זצ"ל, ואנחנו אחר כך נמשיך ונראה איך היא מופיעה בתוך הראשונות. יש שתי הבנות להבין את מה שעומד מאחורי הסברה של גוד או אגוד. אפשרות אחת, אני קודם אומר את זה בתמציתיות, אחר כך נסביר, זה דין בחלוקה, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה מדין כופין על מידת סדום. אלו הן שתי האפשרויות שאלה הרב ישראלי, ואני אומר, אחר כך נראה איך שזה מופיע כל אחד בראשון אחר, ואיך אחרי זה מספר מחלוקות בסוגיה הזאת קשורות לשתי ההבנות האלה שאמרנו אותה. מה זה דין בחלוקה? דין בחלוקה פירוש הדבר, כאשר שניים שותפים והם רוצים לפרק את השותפות, לחלוק, לפרק שותפות, ניתן לעשות את זה. אם יש בו כדי חלוקה, כמו שהזכרנו בהתחלה, כאשר אני אפרק את השותפות, לכל אחד יהיה, הוא יקבל בשטח חלק הראוי לשימוש, מה שנקרא, יש בו כדי חלוקה בחצר, זה 8 אמות, אחרי הפירוק 4 אמות לכל אחד, אז אני יכול לכפות על השני את פירוק השותפות בצורה הזאת, אני רוצה לחלוק את הנכס. אם אין בו כדי חלוקה, אין לי אפשרות לדרוש מהשני חלוקת הנכס, לכפות עליו חלוקת הנכס. כי כשאני בא ואומר לו בוא נחלוק את הנכס, אז הוא יכול להגיד, אני לא מקבל כלום. אז הוא יכול לסרב, זה מה שהמשנה אומרת. אבל אז בא רב יהודה ואומר, יש אפשרות לדרוש חלוקה בצורה אחרת. אז הרעיון הזה של רב יהודה, של גודו אגוד, הוא בעצם דין בחלוקה. חלוקה יכול להתבצע, יכולה להתבצע בשתי צורות. צורה אחת, חלוקת הנכס בעצמו, אפשרות שנייה, כאשר אני לא יכול לכפות חלוקה בנכס עצמו, יש עוד צורת חלוקה. יש פה רכוש משותף, שהוא בעצם שווה ערך. אז בוא נעשה חלוקה. אחד יקבל את הנכס, והשני יקבל את הערך של הדבר, את הרכוש. כלומר, יש לנו רכוש משותף, חצי מגיע לי, חצי מגיע לך. אז בוא נעשה חלוקה. אתה או שאתה רוצה לקבל את הנכס, כלומר את החלק שלי, או שאתה רוצה לקבל את הערך של החפץ הזה, את השווי של הנכס. כלומר, זה דין בחלוקה, זה צורת חלוקה. איך מחלקים, איך מפרקים שותפות. זה נקרא, זה דין בחלוקה. אפשרות שנייה להבין, זה לא דין בחלוקה. דין בחלוקה זה שמחלקים את הנכס. פה אתה לא מחלק את הנכס. אתה דורש מהשני או לקנות את הנכס, או שאני אקנה ממך. אז זה לא דין בחלוקה, זה לא צורת חלוקה. אז מה אומר רב יהודה שאפשר לעשות את זה? אז ההבנה השנייה זה מדין קופין על מידת סדום. הרי מה קורה? יש פה אדם שלא נוח לו למשיך בשותפות, לא רוצה למשיך בשותפות. השני לא רוצה לפרק את השותפות, לחלוק את הנכס, כי באמת לא יוצא לו מזה כלום. יכול אחד לדרוש מהשני מדין קופין על מידת סדום. מה הרעיון של קופין על מידת סדום? אני, יש לי צער, יש לי סבל מהדבר. לי זה לא טוב. לך בעצם לא יהיה שום הפסד. אני בא ואומר לך, תראה, לי זה לא טוב, המשך השותפות. אני מציע לך הצעה שלא תפסיד שום דבר. או שאתה תיקח את הנכס שלי, כלומר תקנה את החלק שלי, או שאני אקנה ממך, אז אתה תקבל או את הנכס או את השווי של הנכס. אז לך בעצם זה לא משנה כלום, הפירוק. לי זה קשה להישאר בשותפות. אז מדין קופין על מידת סדום, יכול אחד שרע לו עם השותפות, כלומר שרוצה את פירוק השותפות, לומר לשני את ההצעה הזאת, או קנה או מכור, ואומר רב יהודה, הוא יכול לכפות עליו את אחד משני הצדדים, מידים קופים על מידת סדום. אלו הם שתי אפשרויות להבין את הרעיון שעומד מאחורי דין של גוד או איגוד. עכשיו, זו השאלה. האם זה מידת סדום או לא? תכף נראה באחד מן הראשונים. כך הוא מסביר שזו המחלוקת. על כל פנים, אנחנו מבחינת סברה, אני מעלה פה את שתי האפשרויות. שאלה הרב ישראלי זצ"ל, להבין את מה שעומד מאחורי דינו של רב יהודה, גוד או אגוד. עכשיו בואו נראה את זה בראשונים. נראה ראשון אחד שהולך עם התפיסה האחת, וראשון אחר שהולך עם התפיסה השנייה. זה תכף נראה, אם זה רק ביורשים או גם בשותפים במכר, זה אחר כך מחלוקת נפרדת שקשורה לשתי התפיסות האלה. אנחנו נמשיך, נראה בהמשך, מחלוקת ראשונית. נעבור למקור א' שלפנינו, הרמ"א. הרמ"א כותב כך, במאי כמפליגה, רק במאי כמפליגה. כלומר, מה בעצם נקודת המחלוקת, סברות המחלוקת, בין רבי יהודה שאומר שיש פה דין של גוד או איגוד לבין רב נחמן ששולל את האפשרות הזאת. ובמה הם חולקים? אומר הרמה כך, רב יהודה סבר, גוד או איגוד עדיף, דדמי לחלוקת פי, דמיסל כמעדדה, ומת אלי לכל חד מיני, ומידה דמתחן אלי מיני. אומר הרמה בדעת רב יהודה, הרעיון הזה של גוד או איגוד, זה בעצם דין בחלוקה. ונראה לרב יהודה שהחלוקה הזאת היא הדומה יותר לצורת חלוקה. אז יש חלוקה ממשית בנכס עצמו, פה אי אפשר לחלוק או לכפות חלוקה בנכס עצמו, אז זה צורה של חלוקה אחרת, זה דומה לחלוקה. כך אתה את הנכס ואני את השווי, או הפוך, אתה את השווי ואני את הנכס. אז אומר הרמה, זה צורת חלוקה. ומה סובר רב נחמן? ורב נחמן סבר, אני ממשיך עם מקור א' רמה, מי קם בשותפותי ומפלג באגרה או בתשמישתה, עדיף. רב נחמן בא ואומר לו, החלוקה יש אפשרות לחלוק בצורה יותר טובה מאשר גוד איגוד. כי בגוד איגוד, אז בעצם אני דורש מאחד לסלק את עצמו מהנכס. אומר רב נחמן, לא, לי יש רעיון של חלוקה בצורה אחרת מבלי לדרוש ממישהו להסתלק מבעלותו על הנכס. מה? או מפלג באגרה, או שיחלקו בסחירות, בכסף. כלומר, יקחו את הנכס הזה, יזכירו אותו, יתחלקו בכסף שהנכס הזה נותן, או בתשמיש תעדים, או שיצרו לעצמם איזה חלוקה בשימוש בנכס עצמו. אבל לא לדרוש מאחד להסתלק מהנכס. כלומר, לפי הרמה, מה אני רואה פה? אני רואה ברמה את הצד הראשון שהבאנו קודם בשם עם ישראל. הצד הראשון שגוד או איגוד זה דין בחלוקה. והרמה כותב את זה במפורש, דדמי לחלוקת פי. הוויכוח הוא בין רב יהודה לרב נחמן, צורת חלוקה, איזו צורת חלוקה עדיפה? האם צורת חלוקה כזאת של גוד או איגוד, נכס, אחד נכס ואחד שווי של הנכס, או שצורת החלוקה העדיפה, כמו שאומר רב נחמן, זה לא לסלק מישהו מהנכס, אלא בוא נעשה חלוקה בשימוש, נעשה חלוקה בשכר שיש מהנכס הזה, אבל לא לדרוש ממישהו להסתלק מהנכס. אבל המחנה המשותף שאני רואה פה בהבנת הרמה במחלוקת בין רב יהודה לרב נחמן, זה שגוד או איגוד זה שאלה, זה דין וחלוקה. והוויכוח הוא איזה צורת חלוקה עדיפה. זאת תפיסה אחת, כפי שאמרנו, התפיסה הראשונה שאלה הרב ישראל. אפשרות שנייה להבין, אנחנו מוצאים בראשון אחר, בתשובות הראש. אנחנו מוצאים גם הרשב"א, אנחנו מוצאים הבנה אחרת לדין גוד או איגוד. אני קורא במקור ב' ותמה דרב יהודה, דאמר אית דינה דגוד או איגוד, היינו משום שאין מקום המשותף ראוי לתשמיש שניהם, אם כך אמרו חכמים שיש כוח לאחד מן השותפים, לומר, תקנה חלקי ויהיה ראוי לך לתשמיש, או יקנה חלקך ויהיה ראוי לי לתשמיש. דאבי, זה נהנה וזה אינו חסר. במילים אחרות, מה זה נהנה וזה אינו חסר? זה בנוי על הדין של קופין על מידה עצמו. אני נהנה ואתה לא חסר. אז ההצעה הזאת של גוד או איגוד היא בעצם בנויה על אותו רעיון, אומר הראש בתשובות, על הרעיון הזה של קופין או זה נהנה וזה לא חסר, שניתן לכפות על השני משהו שלא פוגע בשני ואחד נהנה מזה. שאינו ראוי לתשמיש שניהם וראוי לאחד מהם. אז מה סובר רב נחמן? רב נחמן אומר, לא שהוא חולק על הרעיון של קופין על מידת סדום, אלא רב נחמן אומר, פה לא שייך דין של קופין על מידת סדום. ואפילו אחי אמר רב נחמן, דלת דינה דגוד או איגוד, דמצי למימר, לקנות אם היא רוצה, וגם למכור חלקי אם היא חפץ. כלומר, בשוק הראש, הוא מסביר שנקודת המחלוקת בין רב יהודה לרב נחמן, האם לראות בהצעה של גוד או איגוד עניין של קופין על מידת סדום. רב יהודה אומר, כן, ניתן לכפות כי זה גדר של קופין על מידת סדום. הרי לחלק את זה ממש אנחנו לא יכולים, כי אף אחד לא יקבל כלום. להמשיך בשותפות, לי זה לא טוב. אני לא רוצה להמשיך בשותפות. ההצעה הזאת של או אתה את החלק ואני כסף, או הפוך, זה יגרום לכך שאף אחד מאיתנו לא יפסיד כלום. אלא כל אחד מאיתנו ייהנה משימוש, אחד ייהנה משימוש בחפץ, והשני ייהנה מהכסף. אז זה לא, לאף אחד לא יגרם הפסד, מצד שני, אחד ייהנה, אז יש פה עניין של קופין על מידת סדום. רב נחמן אומר, זה לא נקרא קופין על מידת סדום. זה שאתה דורש מהשני לקנות חלק, או למכור חלק, ולהסתלק מהחלק, זה לא מידת סדום אם הוא מסרב לזה. הוא יכול לבוא ולומר, אני לא רוצה להשקיע בזה, לא רוצה לקנות את החלק השני, לא רוצה להוציא כסף ולקנות. אני גם לא רוצה למכור נכס שיש לי, אפילו שאין בו כדי חלוקה, אני לא רוצה למכור נכס. מתכוון רב נחמן לומר, אין הסירוב הזה למחירה או לקנייה, זה לא נחשב למידת סדום. אז הוויכוח לפי הראש או שוט הראש, ברב יהודה לרב נחמן, האם בהצעה הזאת של גודו אגוד שייך להגדיר את זה כקופין על מידת סדום? כן או לא? רב יהודה אומר כן. זה מידת סדום כי סך הכל אתה לא נפגע והשני נהנה, אז אפשר לכפות את החלוקה, אפשר לכפות גודו אגוד. רב נחמן אומר לו, אי אפשר לכפות כי זה לא מידת סדום לסרב להצעה כזאת לקנות או למכור, ולכן כמו שאמר רש"י לדעת רב נחמן, נשארים בשותפות. אז הנה ראינו פה את ההבנה בגודו אגוד בשתי צורות, דין בחלוקה כמו שאומר הרמ"א, ואו מדין קופין על מידת סדום, זה מה שעומד מאחורי הדין של רב יהודה, כתוצאה מכך כל ראשון בהתאם להבנה שלו בסברת גודו אגוד מסביר את נקודת המחלוקת שבין רב יהודה לבין רב נחמן. הנה עשינו פה את מה שהקדמנו לעצמנו בהתחלה במערך השיעור שלפנינו, לברר את שתי הנקודות האלה המרכזיות במחלוקת הזאת, מה הסברה שעומדת מאחורי רב יהודה ומה נקודת המחלוקת שבין רב יהודה לבין רב נחמן. כל אחד מסביר בהתאם לתפיסה וההבנה שלו בדין גודו אגוד. עכשיו אנחנו, אחרי שביררנו, כמו שדיברנו כמה פעמים, שאנחנו מעבירים, אנחנו יוצאים מתוך הגמרא ולא מגיעים מבחוץ לגמרא, לא לומדים את הקצות ואחר כך את הגמרא או את הגמרא מתוך הקצות, אלא קודם אנחנו לומדים את הגמרא עצמה, מבררים, ועל גבי זה אנחנו ממשיכים לבנות עליו. אז ביררנו פה את המחלוקת, נקודת המחלוקת, את סברות המחלוקת, סברה של גודו אגוד, אחרי שהגענו לשתי הבנות האלה בגודו אגוד, שזו ההלכה, ההלכה את מור רב יהודה, שאמרינן גודו אגוד, עכשיו אנחנו נראה איך מחלוקות ראשונים כאן בסוגיה באות לידי ביטוי כמחלוקות שבנויות על שתי התפיסות האלה בהבנת דין של גוד או אגוד. אני עובר למקור אחד שלפנינו. רש"י. המחלוקת הראשונה שאני רוצה להביא פה היא מחלוקת שצריך קצת להעמיק, וזה גם בשם הרב ישראלי, איך יוצאת לי מחלוקת ממילים לכאורה פשוטות של רש"י. רש"י כותב כאן, אית דינא דגודו אגוד. אומר רש"י, זה שרוצה לחלוק אומר לזה שאינו רוצה לחלוק, או קוץ לי דמים וקנה לך חלקי, או אני אקוץ דמים ואתן לך בחלקך, שהיא אפשי אני לא רוצה בשותפותך. אז מה אומר לי רש"י? רש"י בא ואומר, מה זה גודו אגוד? זה שרוצה לחלוק, אומר לזה שאינו רוצה לחלוק. מי אומר בכלל שצריך להיות פה מישהו שרוצה לחלוק? רוצה לפרש שותפות זה לא רוצה לחלוק. רוצה לחלוק פירוש הדבר, אני רוצה לחלק, לחלוק את השטח. רש"י היה לכאורה צריך לבוא ולומר לי, לא זה שרוצה לחלוק, אלא זה שרוצה לפרק את השותפות, אומר לזה שאינו רוצה לפרק את השותפות, גודו אגוד. רש"י לא פותח כך. רש"י אומר, זה שרוצה לחלוק, לחלק את הנכס, אומר לזה... אומר לזה שלא רוצה לחלוק, שלא רוצה לחלוק את הנכס, כשיש את הפתיחה הזאת, אני רוצה לחלוק את הנכס, אתה לא רוצה לחלוק את הנכס, אז הוא מציע לו גוד או איגוד, כלומר הוא לא יכול לכפות עליו את מה שהוא רוצה, חלוקת הנכס. אומר הרב ישראלי, אני רואה מרש"י, בניגוד לשני ראשונים שתכף נראה אחרת, שהדין גוד או איגוד, הצעה הראשונה היא צריכה להיות חלוקה. אתה לא יכול לבוא ולדרוש מהשני גוד או איגוד. אתה יכול לדרוש חלוקה, אני רוצה לחלוק את הנכס. אם הוא מסרב לחלוקת הנכס, אז תבוא הצעה שנייה, אז גוד או איגוד. אבל הוא לא יכול לבוא ישירות ולהציע לשני פירוק השותפות, גוד או איגוד, או שאני קונה ממך או שאתה קונה ממני. הצעה הראשונה צריכה להיות, אני רוצה לחלוק את הנכס המשותף. אם אתה לא רוצה, אז יש גוד או איגוד. וזה במילים של רש"י.
גם אם אין שם שום חלוקה?
אני מדבר על שאין כדי חלוקה. זה אמרתי בהתחלה. כל הדיון שלנו זה על שאין בו כדי חלוקה. כשיש די חלוקה, אני יכול לכפות עליו חלוקת הנכס. זה לא מעניין אותי אם הוא רוצה או לא רוצה. אלא שאין בו כדי חלוקה, אומרת המשנה, אז יש גוד או איגוד. אומר רש"י, איך אני מגיע לגוד או איגוד? זה שרוצה לחלוק את הנכס, אומר לזה שלא רוצה לחלוק את הנכס, גוד או איגוד. כלומר, הדבר הראשון, הצעה הראשונה, הדרישה הראשונה, היא לחלוק את הנכס. אם אתה מסכים, אז מסכים. ואז אני לא יכול לעבור לחלק השני, להצעה השנייה. אם אתה לא מסכים, אומר רש"י, לחלוקת הנכס, אז אני יכול לכפות עליך, לדעתו של רב יהודה, שזו הלכה, גוד או איגוד. זו דעתו של רש"י בהבנת דין גוד או איגוד. עכשיו תראו, הנה, אנחנו נראה, נעמיד את המילים של רש"י, נעמיד את המילים של רש"י מול המילים של ראשונים אחרים, ואז אנחנו נראה איך המחלוקת היא ברורה.
מה הצעה מעשית הראשונית?
לחלוק את הנכס, אנחנו שותפים בנכס, אין בו כדי חלוקה, אני רוצה להיפרד ממך, איך? לחלוק את הנכס, זה חלוקה, כן, חצי חצי, אלא מה, לשני יש אפשרות לסרב, כי אין בו כדי חלוקה.
הראשון אין לו אפשרות לסרב?
בטח שיש לו אפשרות, אבל אנחנו מדברים פה שהוא רוצה, הוא רוצה לחלוק, כי אם הוא לא רוצה לחלוק, הוא לא יכול לבוא אל השני ולהציע פירוק שותפות ישר, גוד או איגוד. זה החלוקה, אבל אם זה החלוקה, תכף נחבר את זה לזה, אם זה החלוקה, קודם כל צריכה לעבוד דרישת חלוקה. אם אין רצון לחלוק בצורה הזאת, אז יש אלטרנטיבה. מה?
דרישת חלוקה, שוגוד או איגוד.
אבל לא ישירה, קודם כל זה חלוקת הנכס. יש בחלוקת הנכס שתי אפשרויות, תכף נסביר את זה, אבל קודם כל אני רוצה להעביר את הדיוק, רק שנייה, נראה את הראשונים האחרים, אז זה יהיה יותר ברור. כלומר, מה שאנחנו מדייקים, או מה שדייק הרב ישראלי ממה שכתוב פה, שלפי רש"י, דין של גוד או איגוד, זה לא הצעת פירוק שותפות, שאני בא אל השני ישר, ואומר לו, תשמע, או שאתה קונה, או שאני קונה. לא, זה לא. אלא זה שרוצה לחלוק, יש פה מצב שאחד רוצה לחלוק, והשני לא רוצה לחלוק, אז יש את האפשרות, את הדין של רב יהודה, גוד או איגוד. תראו איך זה מופיע בראשונים אחרים, אני ממשיך עם הנימוקי יוסף. אומר הנימוקי יוסף על אותם הדברים של אי דינא דגוד או איגוד, אומר הנימוקי יוסף, אם יש בקרקע שיעור כדי לזה וכדי לזה ורצה אחד מהם לחלוק, עובד חברו לחלוק. אבל אם אין בקרקע שיעור לחלק כדי לכל אחד ואחד, כדי לפרש במתנית בין השיעורים, אז יש ישר אי דינא דגוד או איגוד, כלומר, דמצי אחד, לא זה שרוצה לחלוק, אלא יכול אחד, הוא לא צריך בכלל לדרוש קודם חלוקה, הוא יכול ישר לדרוש, לומר לחברו, או תקבל אתה כולו בכך וכך, או אני אתן בו כך וכך. הנה הרמב״ם, אחד מהשותפים, אני ממשיך עם מקור אחד, אחד מהשותפים שאמר לחברו במקום שאין בו דין חלוקה, מכור לי חלקך בכך וכך, או קנה ממני כשער הזה. אז אנחנו רואים בנימוקי יוסף וברמב״ם, אין את הפתיחה, את ההקדמה הזאת שיש ברש"י. רש"י בא ואומר, גוד או איגוד, זה שרוצה לחלוק, אומר לזה שאינו רוצה לחלוק. ואם שניהם לא רוצים לחלוק, אני יכול ישר לדרוש גוד או איגוד? מרש"י משמע לא. אלא יש אחד שרוצה לחלק, השני לא רוצה לחלק את הנכס, והוא יכול שלא לרצות, כי אין בו כדי חלוקה. אז אומר רש"י, זה שרוצה לחלוק, אומר לשני שלא רוצה לחלוק, ורוצה להישאר בשותפות הזאת בנכס, גוד או גוד. לפי הנימוקי יוסף והרמב״ם, לא, זה לא קשור, אני מראש לא רוצה לחלוק, אין בו כדי חלוקה. אז מה זה גוד או גוד? אני יכול ישר לבוא ולהציע לשני, לדרוש מהשני. גוד או גוד, או שאתה קונה את חלקי, או אני קונה את חלקך. אני לא צריך לבוא עם הצעה מוקדמת, אני רוצה לחלוק. מה ההבנה פה במחלוקת? מה ההבנה פה במחלוקת? מסביר הרב ישראלי, זו נקודת המחלוקת. לפי רש"י, גוד או גוד זה דין בחלוקה. זה דין בחלוקה, יש צורות שונות של חלוקה. באה המשנה ואומרת, אם אין בו כדי חלוקה, אני לא יכול לכפות חלוקה. אני שרוצה לחלוק לא יכול לכפות על השני, אבל אני יכול לבוא ולהציע צורת חלוקה שונה. אבל זה לא מדין קופין על מידה סדור, זה דין בחלוקה, אז יש צורות של חלוקה. אז קודם אני מציע לך חלוקה בשטח, זו החלוקה הרגילה, יש לנו נכס משותף, אני לא יכול לקפוץ ולהציע לך גוד או גוד, אני קודם כל מציע לך את החלוקה הרגילה פשוטה, בוא נחלוק את הנכס, לי יש חלק בו, לך יש חלק בו, נחלוק את הנכס עצמו. אלא מה, אתה לא רוצה לחלוק בנכס עצמו? אז אומר רש"י, יכול אותו אחד שכן רוצה לחלוק בנכס עצמו, להגיד לשני, צורת חלוקה אחרת, גוד או גוד. זה רש"י, אבל הנימוקי יוסף והרמב״ם סוברים שהגוד או גוד, הבסיס של גוד או גוד זה לא צורת חלוקה. זה בנוי על קורפין, על מידת סדום, שזה אומר, יש פה נכס שלא ניתן לחלוקה, כי אם אני אחלוק אותו, אחלק אותו, לכל אחד יהיה פה משהו שלא ראוי לשימוש. אז אני יכול לבוא אל השני, מדין קורפין על מידת סדום, ולומר לשני, אני לא רוצה להישאר בשותפות, אני רוצה לפרק את השותפות, אני יכול ישר להציע לשני, או שאתה קונה, או שאני קונה. כי קופין על מידת סדום. הרי אתה בהצעה שלי לא מפסיד כלום, לדעת רב יהודה, לא מפסיד שום דבר. אני להישאר בשותפות ריאלי, אז בוא נעשה מדין קופין על מידת סדום, גוד לגוד, יהיה טוב לך, יהיה טוב לי. אז אם זה מדין קופין על מידת סדום, אני לא צריך להציע קודם חלוקה. זה לא מדין החלוקה. ריאלי במצב הנוכחי, אני בא מציע פה הצעה שיהיה טוב לשנינו. אז הצעה כזאת ניתנת לכפייה מדין קופין על מידת סדום. כן.
אני חושב
שהרב
קמינה שהרב אומר, בשיטת רש"י, הייתי, אני לא יודע אם צריך להגיע לזה. זאת אומרת, כי יוצא את הקמינה גדולה, שבעצם היא יכול לחייב אותה.
הקמינה גדולה לא צריכה להבין, נכון.
אני לא מבין, אבל אני חושב שזה קצת חידוש להגיד.
גם לחדש מותר. במיוחד שזה לא אני המחדש. אז זה ודאי
מותר.
צריך להגיע לזה, צריך להבין ככה את רש"י. כי אתה רואה, אתה לוקח את המילים של רש"י, אתה לוקח מילים של ראשון אחר. אתה רואה פה את נקודת ההדגשה של רש"י. הרי מה רש"י אומר? זה שרוצה לחלוק. מה הוא צריך לחלוק? הוא לא רוצה לחלוק. הוא ישר בא להציע גוד או גוד. למה רש"י צריך להגיד, יש פה אחד שרוצה לחלק. יש פה אחד שלא רוצה לחלק. אתה לא רוצה לחלק? אז יש דין הגוד או גוד. למה לא כמו שהראשונים האחרים אומרים, ישר, אני לא רוצה להישאר בשותפות, גוד לגוד. גם אני לא רוצה לחנוכה. אם רש"י מקדים לי את המילים האלה, שלא מוקדמות בראשונים אחרים, זה אומר שרש"י תופס את זה כאן אחרת. אומר רש"י גוד או גוד, זה שרוצה לחלוק, זאת אומרת רש"י מעמיד את דין גוד או גוד, שיש אחד שרוצה לחלק, בא עם תביעה לחלק, והשני לא רוצה. אז יש גוד או גוד.
התפיסה של פחות
מ-4
על 4 זה כלום.
עכשיו
ככלום.
מה זה נחשב לכלום? עובדה שלפי רב נחמן, אתה מחייב...
למה? לא נכון. מה? כל
המחלוקת
שלהם לבד מזה שפחות מ-4 על 4 זה כלום.
זה המשנה אומרת, אין בו כדי חלוקה. מה פירוש זה כלום? מה פירוש זה כלום?
שפחות מ-4 על 4 זה דבר שאפשר לעשות אותו
כמעט. אפשר, כן, זה לא השימוש הרגיל.
זה הפשט ברש"י. שאפשר לחייב אותו.
לא, היא לא שאפשר
לחייב, אבל שהוא יכול להגיד.
יכול להציע, הוא חייב להציע את זה.
אבל השני יצטרך, אם הוא יסכים ולחייב אותו, זה לא הגיוני.
מה פירוש? אם הוא יסכים, אז הוא מסכים. זה מה שהמשנה אומר.
אם השני, יסכים לזה, הוא יהיה חייב להסכים, כאילו הוא יצטרך לרצות לזה.
לא שיצטרך לרצות, זה בדיוק מה שאני אומר.
יציע יבוא יגיד לו פחות מי אבא אני רוצה, פחות משלוש על שלוש. והוא יגיד כן, אז הוא יהיה...
נכון, זה ברור, זה לפי כל הדעות, מה, אם יש הסכמה, זה...
ברור, אבל לא יהיה לו אופציה להגיע לגודל הגוד, בלי החלוקה של פחות מאבא. כאילו, הוא יצטרך לעבור דרך השלב הזה של פחות מאבא לאבא. זה לא נראה לי הגיוני
של שלוש שלוש. הוא יכול לסרב ולהגיע ישר לגודל גוד. ההפך, אותו אחד
שני, אבל אותו אחד השני שרוצה לחלוק לא יוכל להגיע
ישירות, נכון? זה הגיוני
מאוד. אני לוגד את ההבנה הפשוטה שפחות מאבא על אבא זה כלום.
למה?
זה מה שאני מפריע במה.
זה נכון שזה כלום, והוא לא יכול לכפות על השני בגלל הכלום הזה, הוא לא יכול לכפות על השני. אבל הוא לא יכול לכפות על השני גודל גודל ישר, לפי רש"י. אתה רוצה לחלק את הנכס? בבקשה, תגיד. הוא לא רוצה, אז תציע גודל גודל. כלומר, זה פשט, אתה צודק שיש פה איזה יוצא מפה איזה חידוש. אבל אם אני רואה כך ברש"י, זו המסקנה המתבקשת מרש"י.
אבל
מה רש"י
רואה שזה דמי חנוכה. פתיחה של רש"י
מעידה על כך שזה... נכון, זה בדיוק מה שאני אומר.
זה הפתיחה של
רש"י, אבל
שזה דין
חלוקה. נכון, זה דין חלוקה. נכון, זה... זה שבאלר
בהפתעה, גול הרבות, קופץ עליו.
לא, נכון, זה מדין חלוקה. אני רוצה לחלוק, אתה לא רוצה, אז יש את החלק השני, את האלטרנטיבה לחלוקה ממשית, שיש לך זכות לסרב. זה רש"י, אבל לפי ראשונים אחרים, זה לא דין בחלוקה, זה פשוט תביעה על מידת סדום. אני לא צריך להציע לך חלוקה, זה לא מדיני חלוקה, אני יכול מדין קופין על מידת סדום לבוא ולהגיד לך, אני לחלק לא רוצה, בגלל שזה יהיה רע, אין בו כדי חלוקה, להישאר בשותפות זה גם רע לי, לא רוצה להישאר בשותפות, אי אפשר לכפות על אדם להישאר בשותפות, בהמשך נראה אם נספיק להגיע לזה שלא תמיד, אבל בעיקרון אני לא חייב להמשיך איתך בשותפות, אז לי לא טוב במצב הזה, במצב לחלק ממש לא טוב לשנינו, אז קופין על מידת סדום להציע הצעה שלכל אחד יהיה טוב, אז אני לא צריך להציע מראש את החלוקה. זו מחלוקת אחת שקשורה לשתי ההבנות במחלוקת.
גם ברש"י אפשר להגיד
רש"י,
זה
יכול להיפרד.
מי
שרוצה להיפרד
אומר לשני.
אז שוב, זה לא צריכה להיות ההקדמה הזאת. איך האחד לי אומר לשני גוד או גוד. תשמע הקדמה, לחלוק בהבנה פשוטה, זה כמו שבגמרא כאן, שאומרת אין בו כדי חלוקה. זו המילה הזאת של רש"י, היא מוצאת מתוך המשנה, מתוך הגמרא. מה זה אין בו כדי חלוקה? אין בו כדי חלוקה, פירוש הדבר, חלוקת בנכס. אומר רש"י, זה שכן רוצה לחלוק את הנכס, אומר לזה שלא רוצה לחלוק את הנכס, גוד, לא יגוד. בסדר.
משהו ביניים, זה מדין חלוקה, אבל בלי ההצעה הראשונה שאני חייב לחלוק, זה אמת רש"י סובר לעומת ראשונים אחרים, שזה מדין חלוקה ולא מדין תפירה,
אם זה
מידת דום, רש"י פה ודאי שהוא לא צריך לעבור דרך מסלול
של
פחות מתקיים, פחות מ-400, שזה דבר שאין לו תשמיש.
בסדר.
רש"י רצה להדגיש רק שזה עיקרון של חלוקה, גם גודל הגוד הוא לא עיקרון של תפירה מידת דום, אלא עיקרון של חלוקה. לא רק ההגדרה שאנחנו עוברים דרך
אבל את זה הוא לא היה צריך להגיד בצורה הזאת שיש פה אדם שרוצה לחלוק, זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון. אם אני יכול להציע לך גוד או גוד בלי לרצות לחלוק, אז למה רש"י צריך להגיד זה שרוצה לחלוק?
אבל מה שהרב הקדים לפני השיעור אמר, שיש שתי הבנות איך להבין את דין גוד הגוד. אפשר לך שגוד הגוד היא עצמה חלוקה. אז עכשיו רש"י...
אני מסכים עם מה שאתה אומר. אם רש"י לא היה אומר את המילים האלה, אז אני יכולתי גם להסביר ברש"י שזה דין בחלוקה. נכון, אתה צודק. אבל רש"י, מה לעשות? אמר כן את המילים האלה. אם הוא אמר את המילים האלה, אז בהבנת רש"י, אני לא מצטט, אלא אומר את הרעיון בשם הרב ישראלי. עכשיו אני רואה איך לומדים רש"י. אם רש"י בא ואומר, דינא דגודו אגוד, במקום להגיד מה שכל הראשונים האחרים אומרים, אי דינא דגודו אגוד, אני אומר לך, או שתקנה או שתחלוק, או שתקנה ממני או שאני אקנה ממך. מה ההקדמה הזאת ברש"י? ההקדמה הזאת ברש"י אומרת מה הבנת רש"י. וזה מביא אותי להבין במה הוא תופס בניגוד לאחרים, כי זה דין בחלוקה, אם זה היה דין בקופין על מידת סדום, לא היה צריך להגיד את ההקדמה הזאת. מחלוקת שנייה, מחלוקת שנייה, אני עובר למקור שניים שלפנינו, רמב״ם. אומר הרמב״ם, אחד, הסוחר מחברו מקצת חצר או שדה שאין בחלוקה, או שניים שסחרו מקום אחד בשותפות, כל אחד מהם יכול לקוף את חברו ולומר לו, או סחור ממני חלקי, או אזכר לי חלקך. ואם יש בה דין חלוקה, חולקים. מה הרמב״ם פה בעצם מחדש מוסיף על מה שלא כתוב בגמרא? הרמב״ם בא ואומר, דין של גוד או אגוד, זה לא, זה גם כן, זה לא רק בשותפות בנכס, מבחינה קניינית, מבחינת בעלות, אלא מי ששכר עם השני נכס במשותף, יכול לפרק את השכירות המשותפת. כלומר, דין גוד או אגוד שייך גם בשכירות. זה מה שהרמב״ם בא פה לומר. הראב"ד, אני ממשיך עם מקור שניים, חולק על הרמב״ם, ואומר הראב"ד, אני תופס את הראב"ד באמצע או מהשליש הראשון שלו, שעל מנת כן סחרו, וקרוב אני לומר, אף במקח כן, ולא אמרו גוד או איגוד, אלא בירושה ומתנה. אומר הראב"ד, דין גוד או איגוד זה רק בירושה ובמתנה. פירוש הדבר, שניים ירשו נכס במשותף, או שניים קיבלו במתנה נכס במשותף, אז אם אין בנכס כדי חלוקה, יש דין של גוד או איגוד. אבל באדם ששכר עם השני נכס, או אומר הראב"ד, או קנה איתו נכס במשותף, אין דין גוד או איגוד. למה אומר הראב"ד? שעל מנת כן הם שכרו, או על מנת כן הם קנו. אנחנו מראש נכנסנו לשותפות הזו. אז אם יש בו כדי חלוקה, אז בסדר, אז אפשר את השותפות הזאת, חלק אני, חלק אתה, וכל אחד נשאר עם נכס שהוא יכול להשתמש בו. אבל אם אין בו כדי חלוקה, אנחנו מראש קנינו במשותף, או שכרנו במשותף את הנכס, כדי שהנכס הזה יהיה שלנו ונתפעל אותו במשותף, על מנת כן שכרו או קנו. אז מה זה דין גוד או איגוד? דין גוד או איגוד זה כאשר אנחנו לא נכנסנו יחד, לא על מנת כן אנחנו נכנסנו לשותפות, אלא שותפות שנוצרה, שנכפתה עלינו. קיבלנו בירושה או במתנה, אז אין כניסה משותפת, אין את הסברה שעל מנת כן נכנסנו לזה, אז אם אין בו כדי חלוקה, אז יש את ההצעה להלכה, כמו רב יהודה, גוד או איגוד. אבל הרמב״ם חולק. הרמב״ם אומר, דין גוד או איגוד זה בכל פירוק שותפות. גם שותפות שעל מנת כן נכנסנו, זה לא משנה. אפשר לפרק את השותפות בצורה של גוד או איגוד, במקרה, במידה, ואין בו כדי חלוקה. מה פה נקודת המחלוקת? שוב אנחנו רואים את נקודת המחלוקת, שוב הרב ישראלי, נקודת המחלוקת היא בשאלה הזאת, מה זה דין של גוד או איגוד? אם אני סובר שגוד או איגוד זה מדין קופין על מידת סדום, לי רע במצב הזה, אני מציע הצעה שלך יהיה טוב ולי יהיה טוב, במקום שאני אשאר פה גרוע, להישאר פה במצב לא טוב, קופין על מידת סדום. אז מה זה משנה אם זה מכר, קנינו את זה, נכון, על דעת כן קנינו להיות שותפים, בוודאי שקניתי איתך אז היה על דעת להיות שותפים, אבל עכשיו רע לי מהמצב הזה. עכשיו לא טוב לי מהמצב הזה, אני רוצה לפרק את השותפות. אז יש פה דין של קופין על מידת סדום, גוד או איגוד. מה אכפת לך? אתה לא מפסיד, לי יהיה טוב, לך יהיה טוב, אז אפשר להפיל פה את הדין של גוד או איגוד. זו דעתו של הרמב״ם. הראב"ד אומר לא, זה לא, אין פה שאלה של קופין על מידת סדום, זה לא מידת סדום. כמו שראינו קודם באחד המפרשים בדעת רב נחמן, פה לא שייך מידת סדום, לכפות על השני. למכור נכס או לקנות נכס והוא לא רוצה לא למכור ולא לקנות זה מידת סדום? זה ודאי לא מידת סדום, אלא זה דין בחלוקה. שותפות אפשר לחלוק, אפשר לחלוק את הנכס עצמו, אי אפשר, כן, בו כדי חלוקה, אז יש צורת שותפות אחרת, צורת חלוקה אחרת, גוד או איגוד. אומר הראב"ד, זה צורת חלוקה, אבל אם אתה מראש קיבלת על עצמך, הסכמתם שניכם לקבל את הנכס שלא בחלוקה, לא לחלוק, אלא להיות שותפים, אז אי אפשר לכפות על השני, זה לא חלוקה. כי על מנת כן נכנסנו, אם אני בא מצד קופין למידת סדום, אז זה לא משנה על מנת כן נכנסנו. נכון, קנינו, חשבתי, יהיה לנו טוב יחד, ועובדה, היה לנו טוב כמה שנים. עכשיו לא טוב לי עם השותפות הזאת, אז קופין למידת סדום. אבל אם אני בא ואומר, זה לא מידת סדום, זה דין בחלוקה. אם זה דין בחלוקה, ואתם מראש סיכמתם עם עצמכם שלא תחלקו. אתם עצמכם סיכמתם מראש שאתם עוד נכנסים פה, קונים פה נכס על מנת, על דעתם להיות שותפים, אומר הרבה. אז לא שייך לכפות עכשיו גודל גודל. אז אם זה דין בחלוקה, אז אני נכנס לסברה הזאת שעל מנת כן רציתם להיות יחד שותפים. אבל אם אני אומר שזה דין מדין קופין על מידת סדום, אז זה לא משנה באיזה מצב זה היה, איך נכנסנו לשותפות, שותפות שבאה עלינו, או שותפות שאנחנו נכנסנו. המציאות רע לי, ההצעה היא תהיה טובה לשנינו, קופין על מידת סדום. אז הנה שתי התפיסות בהבנת רבי יהודה בדין גוד או גוד, הנה הן באות לידי ביטוי במחלוקת הנוספת הזאת, וזה רמב״ם שיטתי לכל אורך הדרך בנושא של גוד או גוד, שרואים בו את התפיסה הזאת שזה מדין קופין על מידת סדום. מחלוקת נוספת, אני עובר למקום שלוש, שוב הרמב״ם, ונראה את השיטתיות של הרמב״ם, שהבין שגוד או גוד זה מדין קופין על מידת סדום. אומר הרמב״ם, ואין אני כופה את העשיר לקנות חלקו, אלא אם כן אומר לו, קנה ממני או מכור לי. והרי מי לווה או מוכר לאחרים, וקונים הדין עמו. הוא אומר, אני, שבעצם אין לו כסף, לא יכול להגיד לעשיר, לבוא ולהגיד לו, הצעה חד צדדית, תקנה את החלק שלי. זה הוא לא יכול להגיד. הוא צריך להציע את שתי ההצעות לצד השני. או אני קונה ממך, או אתה קונה ממני. אבל הוא לא יכול, אם אין לו את האפשרות לקנות, אז הוא מציע לשני, תקנה אתה. זה הוא לא יכול לכפות, זה לא גוד או איגוד. גוד או איגוד, זה רואים גם המשך הסוגיה, גוד או איגוד פירוש הדבר, שאני יכול להציע לך או קנה או מכור. אבל הצעה אחת צדדית, אני לא יכול. כלומר, צד אחד, רק הצעה אחת, אני לא יכול. עכשיו אומר הרמב״ם, מחדש הרמב״ם חידוש. אני יכול, אני, שבעצם לא יכול להציע, אני קונה ממך, יכול להציע הצעה אחרת. או אתה קונה ממני, או אני לא ישירות קונה ממך, כי אין לי כסף לשלם. אני אמכור את זה למישהו אחר. כלומר, אתה תעביר את זה דרכי או לא דרכי למישהו אחר. אני מציע לך הצעה. או שאתה קונה ממני, או שאני, לא אני קונה, אין לי, אני, אבל אני יכול, זה נקרא גוד או גוד, כי אני מציע הצעה שתמכור את זה להוא. זה נקרא גוד או גוד. להציע רק למכור לך, זה אי אפשר. אבל אני בא ואומר לך, אני מציע לך שמישהו יקנה ממך גם את ההצעה, את החלק השני, אבל לא אני, מישהו אחר. אומר הרמב״ם, זה בסדר, זה נכלל בגדר של גוד או גוד. זו דעתו של הרמב״ם. הראש, דעתו של הראש היא קצת אחרת, אבל מביא יש שומרים שמופיעים בראש. אומר הראש, מביא יש שומרים, ובניגוד לדעה הזאת של הרמב״ם, אומר הראש, ויש שומרים דלא אמרינן גוד או איגוד, אלא איך הדעת שניהם ממשגת לקנות. אבל אם אחד מהם אין ידו משגת, לא. הראש, לא הראש בעצמו כפי שאני אומר, אלא יש שומרים, הוא סובר אחרת. הוא אומר לא, גוד או גוד פירוש הדבר, ביני לבינך, אני מציע לך, או קנה או מכור. אבל אם אני, ואני לא יכול להציע, אני אקנה ממך, אני לא יכול להכניס פה גורם שלישי, גורם מבחוץ. או אני, או אתה קונה, או אני קונה. לא, או אתה קונה, או אני מעביר את זה למישהו אחר ממך. מישהו אחר ישלם לך. זה לא. זה היש אומרים בראש. מה בעצם פה הוויכוח? מה פה נקודת המחלוקת? למה לפי הדעה הראשונה, לפי הרמב״ם, זה נכנס בגדר גודל גודל, מה זה משנה? אני מציע לך או תקנה, או תמכור, תמכור להוא. מה זה משנה? זו דעתו של הרמב״ם. יש אומרים בראש, אומרים לא, זה משהו שאני עומד מולך, אתה רוצה קנה, אתה רוצה מכור, אבל אם אני לא יכול להציע לקנות, אני לא יכול לבוא ולהגיד, הנה אני מסדר לך, אני אעשה פה תיווך, אני אביא לך מישהו שיקנה ממך. זה לא כלול ברעיון בדין של גוי אל גוי. מה פה נקודת המחלוקת? הנה אנחנו רואים פה את השיטתיות של הרמב״ם. הרמב״ם סובר גוד או אגוד, זה לא דין בחלוקה. הרמב״ם סובר גוד או אגוד, זה מדין קופין על מידת סדום. לי רע להישאר בשותפות הזאת. אני מציע לך הצעה, שלך יהיה טוב, אתה לא תפסיד. או קנה או מכור. אומר הרמב״ם, מה זה משנה? אני מציע לך למכור או קנה או למכור. לא לי, אני מביא לך פה מישהו, תמכור לו. מה זה משנה? אתה לא מפסיד. אז אם אני בא מצד קופין על מידת סדום, זה הרעיון שאומר גוד או אגוד, שהרעיון בעצם אומר לי, לי רע, אני מציע לך הצעה שאתה לא תפסיד ממנה, אז מה זה משנה, תמכור לי, תמכור למישהו אחר, אתה תקבל את הערך, על זה זה בנוי, קופין על מידת סדום. לכן אומר הרמב״ם, זה לא משנה. או הוא קונה, או שלווה, או שמוכר לאחר, זה לא משנה בכלל, קופין על מידת סדום. אז קיים פה הדין של גוד או אגוד. היש אומרים בראש אומרים, זה לא שאלה של קופין מידת סדום. זה חלוקה, זה מגוד או אגוד, זה מדין חלוקה בין שני שותפים. חלוקה בין שני שותפים יכולה להתבצע בשתי צורות. צורה אחת, חלוקת הנכס בעצמו, זו אפשרות הרגילה של חלוקה, כשאין בו כדי חלוקה, ואחד מהצדדים זכותו לסרב לחלוקה בנכס עצמו, אז יש צורת חלוקה אחרת. אני מקבל את השטח, אתה מקבל את הכסף, או הפוך, אתה מקבל את השטח ואני מקבל את הכסף. זה צורת חלוקה של שני שותפים. אז אני לא יכול עכשיו לכפות על השני, להכניס פה גורם שלישי שיהיה פה בחלוקה הזאת. זה חלוקה בין שני שותפים. אז אני לא יכול להגיד לשני, או שאתה תקבל את הנכס שלי, צד אחד של החלוקה, או החלוקה תהיה, אתה תתחלק עם ההוא. מה פתאום? הוא יכול לסרב לדבר כזה. גוד או אגוד, אם זה בא מדין חלוקה, אז החלוקה היא בין שני השותפים. אם אני בא מצד קופין על מידת סדום, זה משהו פה יותר רחב. זה לא מדיני חלוקה. זה פשוט עובד על העיקרון, רע לי, טוב לך, אז למה שלא נעשה את זה? אז מה זה משנה מי יקנה ממך? שוב אנחנו רואים, הרמב״ם לשיטתו, קופין על מידת סדום, זה מה שעומד מאחורי הדין של גוד או אגוד, ולכן אומר הרמב״ם, שזה לא משנה מי יקנה ממנו, ההצעה הזאת היא הצעה של גוד או אגוד. תפיסה שנייה, זה דין בחלוקה, אם זה דין בחלוקה, זה החלוקה בין שני שותפים, אחד לא יכול לכפות על השני, להכניס פה גורם שלישי. כן.
השם,
בחזר
שיש בדין חלוקה, ואחד קופה כשני בחלוקה ממש. האם יש מישהו שיחלוק שאני יכול לקוף את השותף שלי, ואני לא לעשות קניין בחלוקה, בוא נעשה קניין, ובקניין הזה אני מזכה את החלק שלי לשכן שלי.
מה פה שאני מזכה? אני יכול לקנות ממך בשבילו, למה לא?
לא,
אני יכול לקנות.
חצי יעבור, הרי לכולנו יש בכל השטח. חצי אני מקנה לך, חצי אתה מקנה לי, אבל במקום לקנות לי, נקנה לבן דוד שלי.
מי זה? אני מקנה לבן דוד שלי, לא הוא מקנה. אני עושה את החלוקה איתך, אני לא יכול לעשות את החלוקה עם מישהו אחר. אני, השטח הוא שלי. ואני צריך להקנות.
אני מופיע את השטח שלך לתת לי.
יפה, אז זהו.
אז אני, במקום לתת לי,
מה קורה שקורה?
לזכת כבר למישהו אחר.
לא, לא, מה פתאום? לא יודע שיכול לסרב. מה, אני רוצה איתך חלוקת בנכס, אתה יכול להכניס לי גורם שלישי, בוא תעשה את העסקים איתו, ברור שלא. אם זה חלוקה, זה חלוקת שותפים. אנחנו חולקים, מה אתה מביא לי פה איזה מישהו, שהוא יעמוד במקומי, תעשה איתו את הקניינים? אני לא יכול לכפות על אף אחד דבר כזה, למכור למישהו בניגוד לרצונו? ודאי שלא. אבל אם זה לא נובע, זה לא חלוקה, זה פשוט מדן סנוע, לסרב. אם זה ככה, אז אני יכול להכניס גם מישהו אחר. כן.
שלפי הרמב״ם במקום הזה, דווקא מצד קופין על מידת סדום.
נכון, לפי הרמב״ם.
סליחה, דווקא מדין חלוקה. בדין חלוקה זה לא משנה אם אני רוצה את הנכס בשביל עצמי או אני רוצה בשביל מישהו אחר. אפשר לחלוק.
איך אפשר? זה מה שהוא שאל. זה לא נכון אבל, ההגדרה שלך. אני לא יכול לכפות.
אבל מצד מידת סדום לא יעלה על הדעת שבן אדם יאמר לא טוב לי
אז אני מכריח אותך להתחלק. אם לא טוב לך,
לא שאני מכריח אותך להתחלק. לא שאני מכריח אותך להתחלק.
אתה מכריח.
לא להתחלק. זה לא קשור לחלוקה. זה בכלל לא קשור לחלוקה. חופי על מידת סדום זה לא מדיני חלוקה בכלל. זה כמו זה נהנה וזה לא חסר, מה שפשוט הראש הוא דימה לזה. מה זה זה נהנה וזה לא חסר? אני נהנה מנכס שלך, ואתה לא מפסיד מזה כלום, אז אתה לא יכול לדרוש ממני כסף על דבר כזה. למה? כי קופין על מידת סדום. מה פירוש של דבר? אני נהניתי, לא הפסדת שום דבר מזה, אז מה? אז קופין עליך, ואתה לא תקבל כלום.
שלא יעלה
על הדעת שמצד קופין
על מידת סדום, אפשר... מצד קופים במידת סדום יהיה אפשר להכריח מישהו למכור לצד שלישי.
מה זה למכור? מה זה למכור? למכור נכס משותף, זה פירוק שותפות, זה לא סתם שאני בא למישהו ואני אומר לו, קופים במידת סדום תמכור את הנכס שלך להוא.
ברור.
זה מדובר פה בפירוק שותפות.
אני יודע לדעת שאם אני מרגיש שאני נזדוק, אז אני אומר, אני מסכן, אז
נמכור אני יכול להגיד. לא, נמכור אני יכול להגיד. זה הריגות ריגות. בגלל שאני מסכן, אני כופה עליך להעביר את החלק, למכור את החלק שלך, או לקנות. אז אם אני מסכן, זו סיבה לדרוש מהשני, או למכור את חלקו, או לקנות ממני, אז מאותו היגיון, מה זה למי למכור? אני מציע לך או למכור לי, או למכור לו, מה הבעיה?
לא, כי אדם לא יכול לומר...
זה לא שאני מכופה בגלל המסכנות שלי למכור. למכור אני יכול לכפות. רק אני יכול לכפות עליו למכור, כי בצד אחד, באפשרות השנייה, למכור למישהו אחר.
מידת סדום, זה לא שאדם אומר אני מסכן. הרב אמר שבגלל שאני מסכן, כי לא יכולים לשותפות, אני יכול להכריח את שכנגדי לגוד ואיגוד.
למה?
ככה רב אמר, שבגלל ש...
לא, אבל למה אני יכול להכריח אותו?
כי לא תורי בשותפות.
אבל למה אני יכול להכריח אותו? אז מה קשור אליו?
כי מה אכפת לו?
יפה.
בסדר.
אתה לא מפסים, אני נהנה, אז מה...
אני חושב שזה לא נכון, בגלל שאם הסיבה, אם קופים עמדת סדום במקרה זה הייתה שאני מסכן בשותפות, אז איך אני יכול להכריח את שכנגדי לעשות משהו? אני יכול לומר, אני אמכור את חלקי לצד שלישי. זה יכולתי לומר מצד אם אני מסכן, אבל לדעתי מידת סדום פה זה משהו אחר. מידת סדום זה אומר, לך יש משהו שאני מאוד רוצה. כרגע במה שיש לי, זה לא מספיק לי, אבל לך יש משהו שרק אצלך אני יכול להשיג אותו. ולכן, רק כשאני קובע את הדבר עבור עצמי, אני יכול לומר קופים על מידת סדום.
זה לא מידת סדום, מה פירוש הדבר? איזה מידת סדום זה? מה? אני טוב לי, טוב לי משהו שיש לך, זה המידת סדום? אז זה ודאי לא המידת סדום.
זה נכון
שבכלל
לא אכפת.
אבל תראה מה שאומר הראש, זה לא בגלל זה. זה כתוב בראש מה המידת סדום. לך לי גרוע, לך לא אכפת, ולכן זה מידת סדום משרת להצעה לפירוק שותפות בצורה כזאת.
לא שזה גרוע, אלא שלך יש משהו שרק אצלך אני יכול להשיג אותו.
לא, מה פתאום, מה פתאום. מה, בגלל זה, הרי פעם מה מדובר פה? אני רוצה פירוק שותפות. אני מה מציע? להשיג משהו? לא. אני מציע או שאתה תקנה ממני, אני בכלל לא הולך להשיג פה משהו. אני, העיקרון זה, אני רוצה לפרק את השותפות. לא יכול להישאר איתך בשותפות. זה גוד או גוד, על זה אנחנו מדברים. אני לא הולך להשיג פה שום דבר, ההפך, אני מציע לך, אתה רוצה, תקנה אתה ממני.
אני לא יכול לדרוש מידת סדום, אני רוצה שהנכס בסופו
של דבר יגיע לצד שלישי. למה לא? אני לא מבין. אני לא דורש ממנו, אני אומר, או תקנה ממני, או תמכור חלקך. זה מידת סדום, לסרב להצעה כזאת טובה, לפי דעתו של רב יהודה. רב נחמן באמת לא מקבל שזה מידת סדום. אבל לפי רב יהודה זה מידת סדום. אני רוצה לפרק שותפות, מה לי להישאר בשותפות? אני מציע לך הצעה של פירוק שותפות, תעשה איך שטוב לך. או שתקנה ממני, אתה לא רוצה לקנות, תמכור, אתה מקבל את מלוא הערך, ואני יוצא מהשותפות, אז מה רע בזה?
הצד שבו השותף קונה, זה ברור מה זה, אבל הרמב"ם אומר שאדם יכול לדרוש שאני אדרוש, אני אמכור את חלקי לפלוני, ואתה תהיה מחויב למכור.
זה לא, זה חלק של ההצעה. ההצעה היא או שאתה תקנה ממני, או שאתה תקנה ממני, או שאתה תמכור את חלקך. אומר הרמב"ם, מה זה משנה למי למכור את חלקך? מה אכפת לך? אתה צריך לקבל או את הנכס או תמורת הנכס. אז אני או שתמכור, תקנה, או שאני מביא לך תמורת הנכס. איך? תמכר להוא והנה הכסף. אז אני, זה יעבור דיווח שלי. מה זה משנה? ודבר האחרון, לא הדבר האחרון, אבל מה שאנחנו פה נספיק במסגרת הזאת שלנו, אני עובר למקור ארבע, השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, איך דאין דין חלוקה, ויש שם יתומים גדולים וקטנים, והגדולים רוצים לחלוק, יש מי שאומר שבית דין מעמידים אפוטרופוס לקטנים ודנים להם גוד או אגוד. כלומר, אם יש פה שניים שותפים בנכס, גדולים וקטנים, קטנים יש אפוטרופוס, אז שייך דין גוד או אגוד. הם רוצים לחלוק, אז הם יכולים לבוא ולומר לאותו אחד, האפוטרופוס, או שאתה קונה או שאתה מוכר. ויש שומרים, מביא השולחן ערוך, זה לא שייך ביתומים גוד או אגוד. למה? שאין אפוטרופוס רשאי למכור חלקם. מה זה גוד או אגוד? או קנה או מכור. מכור מה? את הנכסים של הקטנים. אפוטרופוס לא רשאי, זה דין מוסכם. אפוטרופוס לא רשאי למכור נכסי קטנים. אז יש אומרים, בשולחן ערוך אומרים, אין פה דין גוד או אגוד. גוד או אגוד זה שהצי או קנה או מכור. אבל אני לא יכול להציע פה קנה או מכור, כי הקטנים שמיוצגים על ידי אפוטרופוס, הוא לא יכול למכור. אז אין פה אפשרות למכור, אין פה אפשרות למכור, אז אי אפשר להציע גוד או אגוד, רק חלק. זה היש אומרים. הראשונים, יש אומרים הראשונים בשולחן ערוך, אומרים לא, שאנחנו פה גם גוד או אגוד. עם קטנים באמת אי אפשר לעשות מחיר, אבל יש להם פה אפוטרופוס. אם יש אפוטרופוס, אפשר להציע פה גוד או אגוד. ופה לכאורה נחדד את השאלה, מה פה נקודת המחלוקת? הרי זה ברור שאפוטרופוס לא מוכר נכסי קטן, הלכה. לא מוכר נכסי קטן. אז לכאורה יש אומרים צודקים. איך אפשר לבוא ולהציע הצעה שבנויה על זה, גוד או אגוד, שאפוטרופוס ימכור? אבל הנה, הדעה הראשונה סוברת ששייך. אבל איך שייך גוד או אגוד? הרי אפוטרופוס לא רשאי למכור נכסי קטנים. אלא שוב, זו נקודת המחלוקת. אם התפיסה הראשונה שגוד או אגוד זה לא מכר, זה חלוקה. יש פה נכס שהנכס הוא או הרכוש או השווי שלו. עכשיו אנחנו עושים חלוקה, אחד יקבל את הנכס, אחד יקבל את השווי שלו. זה לא מכירה, זה לא שייך לי מכירה. מכירה פירוש הדבר שאני מעביר משהו אליך. אבל אם אני אומר שגוד או אגוד זה מדיני חלוקה, מה זה דיני חלוקה? אחד מתחלקים, אחד מקבל נכס, אחד מקבל את השווי של הנכס. אז זה לא נקרא מכירה, אז אפוטרופוס לדעה הראשונה לא מבצע פה מכירה, וגוד או אגוד אין פה המעשה מכירה הרגיל. זה פועל מדיני חלוקה, יש פה שותפות, ויש פה חלוקה של הדברים, אחד מקבל נכס, ואחד מקבל את השווי של הנכס. זה לא נקרא מכירה. כי לכאורה זה כך מתבצע, אני מעביר אליך ואני מקבל כסף. אבל אם זה מדיני חלוקה, אז יש פה ירושה משותפת, שהיא רכוש ושווי של רכוש. עכשיו אני אומר, בוא נעשה חלוקה. מה החלוקה? החלוקה, אתה מקבל רכוש, אני מקבל כסף. אז זה לא נקרא מכירה, זה נקרא חלוקה, זה מדיני חלוקה. זו הדעה הראשונה. הדעה השנייה מבינה שגוד או אגוד זה לא דיני חלוקה, אלא זה או קנה או מכור. מדין קופין על מידת סדום, אני קופה על בן אדם או לקנות או למכור. זה גוד או אגוד. זאת אומרת שאתה מציע הצעה לאפוטרופוס של היתומים הקטנים או לקנות או למכור. זה לא שייך, כי הרי אין לו את האפשרות למכור. מעשה מכר אין לו אפשרות לעשות. ולכן הדעה השנייה סוברת שלא שייך פה גוד או אגוד ביתומים קטנים. שוב אנחנו רואים שתי התפיסות האלה, איך הן באות לידי ביטוי במחלוקת נוספת בראשונים. יש לו כמה חמש שגם בנוי, מקור חמש שגם בנוי על שתי התפיסות האלה. אנחנו נדלג. ולחברי תלמידי המכון הרגילים, כמו שאמרנו, זה שיעור רגיל שלנו פה במכון, יש דף סיכום איך אנחנו מעבירים את זה אל התלמידים. הדף הסיכום המצורף, ולא נצליח לעבור בזמן הזה, אבל הנה כך הוא בנוי בעריכה או בהגשה לתלמיד, זה דף הסיכום המצורף לזה. שלום, כל טוב.